ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
טוב, בתקופה שאני פה אני הספקתי לראות שאתם באמת ממש תלמידי חכמים, ויש לכם כישרונות, ואני מאוד מעריך את השכל שלכם. אז אני היום רוצה לשאול אתכם שאלה, ואני מאוד מבקש שתתאמצו, כי זאת שאלה מאוד קשה, שאלה מאוד מאוד קשה, ואני מבקש שתתאמצו ממש ככה לנסות לענות לי על השאלה. אני רוצה לדבר על פסוק שהוא מאוד ידוע, אחד הפסוקים הכי שימושיים מתוך התורה בחיים שלנו. זאת אומרת, נו, שמע ישראל השם אלוקינו, אנחנו אומרים כל יום, ואהבת, קריאת שמע, אנחנו אומרים, זה חלקים מהתורה. אבל יש פסוק שכך כתוב, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. זה פסוק, בינתיים אתם ככה מברכים אתכם, אבל אם יש לכם עוד, לא יודע כמה שנים, אתם תתחילו גם כן לברך אחרים. בקיצור, אז הפסוק, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, בסדר? אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, וזאת השאלה הקשה שאני מאוד רוצה שתתאמצו לענות לי עליה. את מי שמו קודם? אתם שומעים? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. את מי שמו קודם? זאת השאלה שלי. אתה בטוח? אומרת התורה, וישם את אפרים. תגידו, מה, אני דמבל? תסלחו לי, תסלחו לי, אני נעלב. אני נעלב, מילא, אני, אבל עליכם אני נעלב. מה, התורה צריכה, כשאני אומר, שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, כל איי-קיו אחד, לא יודע מה, מבין ששמו את אפרים, אבל ככה לא, אפרים ואפרים וכמנשה. אז התורה באה להגיד לי חידוש, אתם שומעים? וישם את אפרים לפני מנשה, שכוח. על קוצו של יוד, מאיזה וב מיותרת, היי מיותרת, התורה לומדת, הגמרא המשנה לומדת תילי תילים של הלכות וזהו. אז מה התורה צריכה להגיד לי? ויישם את אפרים, אתה אומר, נו, אתה אומר, שמחה אלוקים כאפרים לכם מנשה. אז כל אחד יודע שהוא שם את אפרים לפני מנשה. זאת השאלה. מה התורה צריכה להדגיש את זה? מה התורה צריכה להגיד את זה? שהוא שם את אפרים לפני מנשה, כשאני יודע שהוא שם את אפרים לפני מנשה. טוב, זאת השאלה שאני רוצה לענות עליה בסוף השיעור, אבל בדרך אנחנו נתייחס לעוד איזה עניין, וזה קשור לצורה שבה יוסף הביא את אפרים ומנשה ויעקב ברך אותם. אז אני מבקש שתסתכלו בפנים עכשיו, פסוק י' ג', פרק מ' ח', פסוק י' ג', כתוב כך, ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו, בשמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו, בימין ישראל, ויגש אליו. גם פה יש כמה מילים מיותרות, אבל בואו נעזוב עכשיו את הדברים האלה, כי כל אחד מבין שאם נגיד אני יעקב, ויוסף מביא את הבנים שלו, אז ברור שהימין שלו זה השמאל שלי, והשמאל שלו זה הימין שלי. אז אם הוא מגיש אותם כך, שאני אשים את יד ימיני על ראש מנשה, כי מנשה הוא הבכור, ויד ימין היא היד החזקה, אז ויקח את אפרים, אפרים בימינו, אפרים בצד הזה, ואת מנשה בצד הזה. למה התורה מדגישה? כנראה התורה רוצה להדגיש שלא נטעה, שנדע בדיוק איך הוא הביא אותם, הימין של זה והשמאל של זה. מה קורה? במקום שיעקב יעשה את התנועה הזאת הפשוטה, וישים את יד ימינו על ראש מנשה, ואת יד שמאלו על ראש אפרים, מה קורה? וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, הלא אפרים היה בצד הזה, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו. מה זה סיכל את ידיו? יש פה אחד שסיכל, זאת אומרת, הצליב את הידיים שלו, סיכל, ויש פה אחד, מה שאומר, עשה בשכל, זאת אומרת, לא עשה בשגרה, לא סתם שם את הידיים שלו, אלא עשה משהו מתוחכם, עשה משהו מיוחד, הוא שם את יד הימין שלו על ראש אפרים, ואת יד שמאלו על ראש מנשה, למה? כי, למה? למה? מה? למה? לא! מה אתם עושים לי לצחות? אם מנשה הבכור אז הוא לא צריך לסכל את ידיו. אתם טועים? מה אתם מבינים את המוח? סיכל את ידיו כי אפרים הבכור. סיכל את ידיו כי מנשה נדחה מהבכורה. סיכל, אלוהים מנשה הבחור, נו, אם מנשה הבחור, מה היה צריך לעשות? הוא לא היה צריך לסכל את ידיו. מה, אצלכם כתוב סיכל, מה? עוד פעם, תגיד לי, מה כתוב אצלכם? סיכל את ידיו? מה? כי מנשה הבחור? שואל הראש, מה זה טעם לסתור? זה טעם לסתור, פשוט הטעם שהתורה נותנת הוא סותר את מה שכתוב. כי אם מנשה הבחור, אז אתה תשאיר את היד הימין כמו שיוסף הביא אותם, תשאיר את הימין שלך על ראש מנשה, יד שמאל הראש, הוא סיכל את ידיו כי מנשה לא בחור, סיכל את ידיו כי אפרים נבחר להיות בחור. מה מה? מה השאלה? אין פה שאלה. לפי מה שאתה אומר, צריך להיות הלא מנשה. כי? מה? אם כי. אם כי. כי, אתם מכירים עוד מקומות שהמילה כי לא כוונתה ביקוז, לא הכוונה סיבה, אלא אם כי, אלא כי הכוונה, כמו שאתה אומר, למרות ש... אם כי מנשה הבכור, בכל אופן, והיה מגיע לו בעצם. תנו לי עוד פסוק שזה ככה. יש פסוק אחד שאתם מכירים, פסוק אחד שאתם אולי לא מכירים. אז אני רוצה קודם כל לראות לכם פסוק אחד שאתם אולי לא כל כך מכירים. בשביל זה תפתחו בבקשה בפרשת אמור. סליחה, שמיני, ויקרא, פרק י' פסוק י' פרק י' א' פסוק י' ויקרא פרק י' א' פסוק י' כתוב, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה את הגמל. למה אסור לאכול גמל? למה אסור לאכול גמל? מה כתוב? כי מעלה גרה זה טעם טוב. מה אתה אומר לי כי מעלה גרה? אסור לאכול גמל כי הוא לא מפריס פרסה. אתה לא יכול להגיד לי כי מעלה גרה. מה? לא שומע. פסוק סליחה, אתה צודק. פסוק דליל. מה? אתה צודק. נכון, אחרי כן, אבל אתה לא יכול להגיד לי בהתחלה את הטעם של היתר. אחרי כן הוא אומר את הטעם של היישום. אבל הוא לא יכול להגיד, כי, דרך אגב, למה אסור לאכול חזיר? תסתכלו את הפסוק הבא, או פסוק זין, ואת החזיר, למה אסור לאכול חזיר? למה? מה כתוב? כי מפריס, אתה לא יכול להגיד, אסור לאכול חזיר כי מפריס פרסה? אומר המהרש"ל, מה שאתה אמרת, יפה מאוד, שלפעמים המילה כי, הפירוש שלה זה אף על פי. אסור לאכול חזיר, אף על פי שהוא מפריס פרסה, ובעצם אם הוא מפריס פרסה, אז מה? אז היה מותר לאכול אותו, אסור לאכול אותו בגלל. ואיזה פסוק שאתם כולכם מכירים ואתם לא שמתם לב שזה הפירוש של המילה כי, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, וסלחת לאבוני, או לאבוננו, מה פתאום? תראו, אם אני אבוא לקדוש ברוך הוא ואני אגיד לו, תשמע, קדוש ברוך הוא, יש לי אבון, פיצקלה, וקושי רואים אותו, וכאן תסלח לי. אז אני אגיד, נו, אתה יודע מה? עזוב, אבל אם האבון שלי גדול, מה פתאום שהוא יסלח לי? וסלחת לאבוני, למה תסלח לאבוני? כי רבו, אם הוא רב טעוף ממני, פושעיה שכמוך, מה אתה בא אליי? אם היה לך אבון פיצקלה, נו, הייתי מדלג עליו, בדיל ויעבור. אבל... וסלחת לאבוני, כי רב ולמרות, אף על פי, אתם שומעים? אף על פי, מה? סלחנו כי חטאנו, נכון, סלח לנו אבינו, כי חטאנו, למרות שחטאנו. טוב, אז ככה המהרש"ל רוצה לתרץ פה, שמה שהכוונה, סיכל את ידיו, כי למרות שמנשה הבכור, ובאמת הוא לא היה צריך לסכל את ידיו, אלא נאו, סיכל את ידיו, למרות שמסורה, כדעת, בסדר? זה תירוץ אחד. אני עכשיו רוצה לתת לכם שני תירוצים אחרים לשאלה הזאת. למה כתוב, בלי, שנגיד שכי הכוונה כי רגיל, ביקוס. סיכל את ידיו כי מנשה הבכור, ואז שאלנו אם מנשה הבכור, מה פתאום הוא סיכל, מה פתאום הוא סיכל את ידיו. ויש פה שאלה שהרבה מפרשים שואלים. תראו, אדם, בן כמה היה יעקב? יעקב היה בן 147. תשמעו, שיעורי חינוך גופני אדם בן 147 הוא כבר לא עושה ככה, משחק עם הידיים שלו. זה מאוד קשה לו לעשות את התרגיל הזה, זה לא כך פשוט. היה יותר פשוט שהוא יגיד ליוסף, תשמע יוסף, תחליף להם את הצדדים. אני מבין את הכוונה שלך, אתה רצית להביא את מנשה ביד ימין, אבל זה לא כך. דרך אגב, אני רק אולי, זה לא הנושא של השיעור, אבל אני אגיד לכם באמת למה הוא סיכל את ידיו. מה פתאום הוא סיכל את ידיו? מה? לא, עזוב, תכף לא נפגע, תכף, אבל למה באמת אפרים? למה אפרים מוקדם? מה? למה? אני שואל למה? למה? מנשה הוא הבכור, למה? אז אני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי. אם אתם חושבים שאתם המשפחה הראשונה שאחים רבים, אתם טועים. בספר בראשית אין משפחה שאחים לא רבים. כל משפחה אחים רבים, תסלחו לי, בספר בראשית זה נגמר ממש לא טוב. קין והבל למשל. קין והבל. יש 8 ריבים של אחים בספר בראשית. קין והבל, נו, תגידו לי, נו. יעקב ועשיו. לפני יעקב ועשיו יש עוד מישהו, אחרי קין והבל, אתם לא חשבתם על זה. אתם לא חשבתם על זה. שם חם ויפת. מי היה הבכור? יפת היה הבכור, זה כתוב בתורה, יפת, אחי יפת הגדול. כנראה היה ריב ושם, תמיד כתוב שם לפני כן, אז הוא קפץ. בקיצור אני רוצה להגיד לכם, כל הריבים בספר בראשית, תמיד הקטן זוכה. הקטן הוא הצדיק, הקטן הוא הנבחר, הקטן הוא, לא משנה, כל מיני סוגים של ריבים. חלק מודעים, חלק לא מודעים, יעקב ועשיו למשל זאת היה בבטן שלהם, בכלל לא היו מודעים. יש למשל מתח בין זרח לפרץ, שגם שם הקטן זוכה. גם שם פרצת עליך פרץ, והם עוד תינוקות, הם רק נולדו, אבל כבר רואים איזה ריב. וגם פה מעניין שתמיד הצעיר נבחר. אני אולי פעם אתן לכם שיעור שלם על זה, למה זה כך שתמיד הצעיר נבחר? יש פה, אני קורא ספר בראשית, מאבק בין הבחורה לבחירה, והתורה רוצה להגיד לנו שזה לא משנה שנולדת בחור, זה לא אומר שום דבר. השאלה אם אתה בוחר בתור, וגם אם אתה נולדת השני, וגם אם נולדת בעמדת זינוק, נמוכה, אם אתה בוחר בטוב, אז, 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 אז אתה יכול להתגבר על, על הבחורה של, של פלוני. זה עולה רק ככה, אני לא יודעת, יש משנה מפורשת כך, כתוב גדול, מישהו עזור לי, גדול, ממזר, תמיד חכם, מכהן גדול מארץ, אחד עולד כהן גדול, לא על כהן גדול, דרך אגב, המשנה מדברת על פדיון שבועים, אז אם באה לאיזה קהילה, חבורה של שבאים, ואומרים יש לנו שני שבועים, כל אחד 1,000 זוז, אין לקהילה, רק 1,000 זוז. אומרים, בבקשה, אחד, תבחרו אחד. והם בודקים, רואים שאחד הוא בן של כהן גדול, הוא ראוי להיות כהן גדול, להיכנס לפני ולפנים, אבל מה הוא המארץ? השני הוא ממזר, השני הוא ממזר. אבל מה הוא תמיד חכם? את מי פודים? את הממזר. ממזר, ריבונו של עולם, הוא לא יוכל להתחתן. למה? כי להיות כהן גדול או להיות ממזר זה לא תלוי בך. זה, ככה קדוש ברוך הוא שם אותך, זהו. השאלה, מה אתה עושה עם הנתונים שלך? השאלה, אני רוצה להגיד לכם, הרבה בחורים לפעמים מרגישים ככה קצת, הוא נולד במשפחה פלונית, עם הרבה כסף, הוא נולד במשפחה שיש בה, זה, הוא נולד, אני נולדתי ככה, הרבה פעמים ככה. רבותיי, עזבו, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב, השאלה, מה אתה עושה עם הנתונים שלך? דוד המלך, נתתי לכם את השאלה, איך שדוד נולד? אחד שנולד בשחי הכי גדול שיכול להיות והוא נהיה מלך. בקיצור רבותיי, זה לא משנה איך נולד, זה משנה מה אתה עושה עם הנתונים שלך. לכן בספר בראשית, על כל פנים בואו נעזור לעניין שלנו. יעקב כנראה קיבל נבואה שהוא צריך להמשיך את כל המסורת של ספר בראשית וגם פה להקדים את אפרים על פני מנשה. אבל עכשיו נשאלת השאלה, למה הוא עושה את זה בצורה הזאת, שזה מאוד קשה, הוא היה יכול לעשות את זה בפשטות, על ידי זה שהוא יגיד ליוסף, תחליפם את המקומות, למה הוא לא החליף את המקומות? פשוט, אז תשובה אחת אני שמעתי פה, אתה אמרת, נדמה לי מה אמרת? לא, מי אמר? יפה מאוד, מה? שהוא לא, כן, הוא לא רצה לפגוע במנשה. וזה מה שכתוב פה, סיכל את ידיו ולא החליף להם את המקומות, שזה אולי יותר פשוט מבחינתו. למה? כי מנשה הבחור. ולכן הוא לא רצה לפגוע בו, בכל אופן הוא נולד קודם, ואולי הוא חשב שמגיע לו, ואולי כולם חשבו שמגיע לו, אז הוא לא רצה לפגוע בו, לכן הוא סיכן את ידה ולא אמר להם להחליף את המקומות. תגיד לי רגע צדיק, וככה הוא לא בייש אותו? מה זה לא ראו? אבל הוא אמר לו, הוא אמר לו, הוא אמר לו, שמך אלוקים כפריים, הקדים את אפריים, והוא שם את יד אמינו על ראש אפריים, מה זה לא ראו? הוא בייש אותו. נו, נו, אתה הולך טוב, תגיד, תסביר, מה זה אתה אומר, הוא לא ראו? מה, מה? אז אני אסביר את מה שאתה אומר, רק קצת יותר טוב, בסדר? אתה מרשה לי? אז אני אסביר ככה, תדעו, לבושה יש עומק, לבושה יש משקל. אני לא יודע איך מודדים בושה, אבל כל אחד מאיתנו יודע, כמו שיש משקל ואתה מודד קילו ושני קילו וחמש קילו ועשר קילו, כמו שיש מרחק ואתה מודד מטר ושני מטר וחמש מטר, כמו שיש רעש ואתה מודד דציבל ושני דציבלים וחמישים דציבלים, כמו שיש, לא יודע, כל מיני דברים יש להם מדד, גם לבושה, יש בושה. בושולוגיה, בואו נקרא לזה, בושולוגיה, כן? יש בושולוגיה אחד, ויש בושולוגיה חמש, ויש בושולוגיה, כשמישהו מבייש אותך, מה אומר לך? לא הבנת את רשי. תשמעו, זה בושה לא להבין את רשי, בסדר. אבל כשהוא אומר לך, אתה מושחת, אתה איגוט, אתה טמבל, אתה לא יודע כמה זה אחד ועוד אחד. לא, זה לא כמו לא להבין את רשי, זה בושה יותר גדולה. ויש בושות עוד יותר גדולת, אז יש משקל. מלמדת אותי התורה, כך אומר המהרש"ל. כשאתה חייב לבייש, ולפעמים אתה חייב לבייש, תכף אני אתן לכם דוגמה. אם אתה חייב לבייש, ואתה יכול להשיג את המטרה שלך בבושולוגיה 2.1, אל תבייש 2.5. זה פסוק מפורש בתורה. כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך. מה כתוב? ולא תישא אליו חטא. אומר רשי, נו, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא אליו חטא. אומר רשי, אל תלבין את פניו ברבים. עכשיו תראו, כל אחד שמוכיחים אותו, הוא מתבייש. כי כשאני אומר למישהו, תשמע, אתה א', ב', ג', ד', הוא מתבייש, בכל מקרה הוא מתבייש. זה לא נעים. נו, אבל אני צריך להוכיח אותו, כי אני רוצה לתקן אותו, כי אני רוצה שהוא לא יעשה עוד פעם עוד עבירות וכו', גם הוא רוצה לא לעשות את העבירות. אז מה שאני מוכרח לבייש, אני מבייש, אין לי ברירה. אבל אומרת התורה, אם אתה לא חייב לבייש אותו 2.5, אל תבל... אתם מבינים מה שאני אומר? אני פעם שמעתי, מה ההבדל בין מנתח לרוצח? שניהם לוקחים סכין, פח, חותכים, שפריץ של דם. מה ההבדל בין מנתח לרוצח? כשהרוצח, כשהוא עושה חתך, לא אכפת לו כמה החתך. להפך, כל המרבה הרי זה משובח. אבל המנתח, הוא נכון, הוא חותך בבשר החי. אבל קודם כל הוא גם דואג שלא יחם, הוא מקדים אותו, והוא עושה את זה בצורה סטרילית. כל אחד מהסביבה אתה רואה שלמרות שהוא חותך אותו, הוא מתכוון לטובתו. אבל בעיקר אתה רואה את זה מזה שהמנתח זהיר, שאם הוא צריך לחתוך 2 סנטימטר, הוא לא יחתוך 3. זה פשוט. המנתח, כשהוא מנתח משהו בא, אני יודע, פה בבטן, הוא לא חותך, פותח אותו, מקלף אותו מהזה. הוא חותך את המינימום שהוא צריך. למה? כי כשאתה עושה משהו לטובת מישהו, אז לפעמים אתה צריך להזיק לו, כאילו. לפעמים אתה צריך לעשות משהו שכאילו נראה נגדו. אבל איך אתה יודע שזה לטובתו? תשאו שאתה מקפיד את המינימום שאני צריך. אז זה ההבדל. אם יעקב היה אומר, תחליפו מקומות, זה כבר היה עושה רעש. כל אלה שעמדו מרחוב, וישר כל החבר'ה עם הטלפון. הלו, סיפשי. כל החבר'ה עם הזה, צ'וק, צ'וק, סלפי, ומחורה, כל הטלוויזיות וכל הזה, הכל מלא עם התמונות האלה, איך שהחליפו את זה. תשמעו, כשהוא מחליף את הידיים, בייחוד אם יוסף עומד אחריהם, אז באמת, אני לא מאמין שאת גם מיקרופונים היו, אבל הוא אמר, ישמחה אלו כבר, אף אחד לא שמע את זה. מי ששמע את זה, זה היה רק מנשה ואפרים. אני אגיד לכם את האמת, לפי דעתי, כשמנשה הרגיש שיש פה משהו, הוא נורא נפגע. אני במקום מנשה הייתי על הפנים, על הפנים, הייתי ממש נפגע. אבל ברגע שאני הייתי רואה שיעקב עשה את התנועות המסורבלות האלה והקשות האלה, והוא לא אמר לאבא שלי להחליף את המקומות, הייתי אומר, תשמע, זה ניתוח ולא רצח. אתם יודעים מה שאני אומר? זה 2.1 ולא 2.5. אז זה מראה שיעקב אוהב אותו. זה מהקשר, בסדר, הוא צריך לעשות את זה. למה הוא צריך לעשות את זה? נתתי לכם בשני משפטים למה, וזה צריך שהוא שלם, לא ניכנס את זה עכשיו. אבל יעקב היה צריך לעשות את זה, אבל זה שהוא דואג לי. לכן כתוב סקל את ידיו ולא. יש פה עוד הערה יפה מאוד של המלבים. נכון, הוא שם את יד ימינו על ראש מנשה, ואת יד שמאלו על ראש אפרים. סליחה, רציתי לראות אם לא נרדמתם. הוא שם את יד ימינו על ראש אפרים, ואת יד שמאלו על ראש מנשה. איזה יד הייתה למעלה? מה? יד שמאל. זה כתוב ברית בתורה. כתוב היה שאת יד ימינו על ראש אפרים, ואחרי כן את יד שמאלו על ראש מנשה. זאת אומרת, למרות... בדרך כלל בן אדם לא עושים תנועה כזאת. בדרך כלל, כן. זאת אומרת, למרות... אתם אומרים רבן, לכן כתוב, כי מנשה, למה הוא לא עשה ככה? כך מסביר המלבי. למה הוא לא עשה ככה? או למה נגיד לא כתוב שהוא שם את יד שמאלו על ראש מנשה, ואת יד מנה על ראש אפרים, שיהיה כתוב כך בתורה? לא, למה? כי מנשה הבכור. אז זה תירוץ שני כבר אני אומר לכם. לא קשור רק לעניין של 2.1, אלא בגלל שמנשה הבכור, לכן הוא לפחות נתן, אז מה שכתוב כמנשה הבכור, זה לא הסיבה למה הוא הקטים את מנשה לאפרים, אלא למה הוא שם את יד ימין מעל, למה הוא שם את יד שמאל, סליחה, מעל יד ימין, כי מנשה הבכור. זה על כל פנים, זהו. אני רק רוצה להגיד לכם, שיש הרבה מאוד מה לדבר על העניין הזה, ואני חושב שמבחינה מוסרית, אנחנו יכולים ללמוד פה לקח גדול מאוד. גם לנו, אני רק אגיד לכם וורט אחד. התוכחה הכי חזקה שיש בתנך, זה התוכחה של נתן שבא לדוד, דוד היה מלך, בעניין של כבשת הרש. נתן לו באבי אביו, תסלחו לי, נתן לו. וכשנתן גומר את התוכחה שלו, נתן גומר את הסיפור של כבשת הרש, ודוד אומר, ואתה משלם, פושעי אבטה. אומר לו, נתן הנביא, שתי מילים, מה אומר לו? אתה האיש. והיה אומר דוד לנתן, אידיוט, מטומטם, תצא מפה, הנה הגט שלה, הוא חייב זה, כמו שהגמרא אומרת, אתה אומר מתי גמרא, אתה לא יודע מתי מדבר. מה כתוב בתנך? ואומר דוד, חטאתי לשם. לא חטאתי לשם אבל, חטאתי לשם אפס, חטאתי לשם כי, חטאתי לשם זה בגלל ש... לא מאשים אף אחד, לוקח אחריות, חטאתי לשם. ויש אחרי החטאתי לשם הזה פסקה באמצע פסוק, ואתם כבר יודעים שפסקות באמצע פסוק צריך לשתוק. ובפסקה הזאת באמצע פסוק הוא חיבר את כל פרק נון א' בתהילים, שזה מזמור התשובה, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע, חרב קפשני מהבנים, חטאתי תארני, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, יש שם את כל מזמור התשובה, פרק נון א' בתהילים, הוא חיבר אז. מה גרם לדוד? דרך אגב, תדעו לכם, שזה הגדלות הכי גדולה של דוד, זה שהוא עודה במעשה, בת שבע, ולא תרצת אותו, הגמרא כן מתרצת אותו, הגמרא אומרת לו שהוא באמת לא, לא, לא נעף, כי בת שבע הייתה מגורשת, והוא היה חייב מיטה, הוא לא מתאר בתורה, בתנך לא כתוב שהוא פותח את הפה, להפך הוא מקבל על עצמו את העונש. מה גרם לו לקבל ככה את התוכחה? תקשיב אותו. בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע, מה זה כאשר בא אל בת שבע? תיאור מה? מה? מה המילים האלה? בבוא אליו, מה קשור? מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. מה זה כאשר בא אל בת שבע? תיאור מה? תיאור זמן. לא? מתי דוד חיבר את המזמור הזה? מתי? יש מזמור ביותו במהרה תפילה. יש מזמור, יש מזמור. מה? כאשר בא אל בת שבע, אז הוא חיבר את זה. אומרים בעלי המוסר, זה לא תיאור זמן, זה תיאור אופן. אתם יודעים איך נתן בא אל דוד? באיזה אהבה הוא בא אל דוד? כאשר דוד בא אל בת שבע. בבוא אליו נתן הנביא עם אהבה כזאת, עם חיבה כזאת, כאשר, כמו שדוד בא אל בת שבע, לא קרס, לא התעזבן, הוא לא בא אליה עם הכל, בטח הוא בא אליה, כן, הוא בא אליה.
ובוא אליו נתן הנביא, כאשר דוד, אתם מבינים איך נותנים תוכחה? איך נותנים תוכחה שמתקבלת? כשאתה בא באהבה, כשאתה בא בחידוק, כשאתה בא בקיצור, נו, כשאתה דואג, כשאתה צריך לבייש 2.1, אתה לא מבייש 2.5. ובדרך כלל המוכח מרגיש את זה. הוא מרגיש מתי כועסים עליו, מתי נותנים לו תוכחה מתוך עצבנות, מתוך כעס. מה שאנחנו בדרך כלל, כל המורים, תסלחו לי, כל המורים, לא, חס ושלום, לא תגיד כל המורים. אבל חלק מהמורים, וחלק מההורים, תצביעים, צעקים, מחנכים. הם לא מחנכים, הם עצבנים. הם לא יודעים מי להוציא את העצבים שלהם. אז הם כאילו מחנכים. זה לא חינוך, שאתה כועס על ילד ואתה צועק עליו, ככה לא מתנהגים, ככה לא זה, ככה זה. רוצה לחנך בנחת, רוצה לחנך באהבה, רוצה לחנך בתשוקה, רוצה לחנך כאשר דוד. כאשר דוד בא אל בת שבע. אז זה בקיצור, זה התירוץ של המהר"ן, קצת ניפחתי את זה, על כל פנים, לכן כתוב, סיכן את ידיו ולא החליף להם את המקומות, כי הוא לא רצה שמנשה יתבייש. שאלנו בין כל וכל מנשה יתבייש, נכון, מה שהוא חייב, הוא חייב, אבל יעקב לא עשה את זה סתם, הוא קיבל נבואה שהוא צריך להקדים את, דרך אגב, גם סבתא שלו, מי זאת קליטה? אמא שלו, סבתא שלו, אמא שלו. גם היא קיבלה נבואה שצריך להעדיף את הצעיר, נכון? מה הקדוש ברוך הוא אמר לה? נו, מה הקדוש ברוך הוא אמר לרבקה? מה ורב יעבור צעיר? מה ורב יעבור צעיר? אז גם היא קיבלה את הנבואה שהיא צריכה להעדיף את הצעיר. דיברנו על זה, שלושה סוגי נבואות, נבואה עם כוכבית, שני כוכביות. טוב, בקיצור. זה תירוץ אחד, עכשיו אני הולך לתירוץ של הנציב. הנציב גם כן שואל אותה שאלה. למה הוא לא אמר להם להחליף את המקומות? והנציב מחדש חידוש כזה. קודם כל הוא מוכיח, אני לא אכנס לזה עכשיו בפירוט, אבל הוא מוכיח שמה שאפרים הוקדם למנשה, זה רק לדברים הרוחניים. מנשה נשאר הבכור והמועדף לעניינים הגשמיים. אני אתן לכם רק שתי הוכחות לעניין הזה, אף על פי שאפשר לתת על זה שיעור נפרד. הוכחה אחת, זו הוכחה שהנציב בעצמו כותב. בספר, אתם יודעים שהשמות שאנחנו נותנים לחומשים הם מצחיקים. למשל, הספר הראשון נקרא בראשית, הספר השני נקרא ואלה. מה? לא, למה שמות? מה זה שמות? שמות זה לא שם של ספר. אם אתה לוקח את המילה הראשונה, אז תיקח את המילה הראשונה, אז ויקרא, בראשית, אז ואלה. זה עליו, כי גם דברים זה באלה, כן. אז באלה א' ואלה ב'. זה מצחיק, כל השמות האלה הם לא משמעותיים, הם לא... לכן זאת אומרת, חז"ל לא מקבלים את השמות האלה. חז"ל יש שם שמות אחרים לחומשים. נו, בראשית, חז"ל קוראים לו ספר הישר, מצוין. שמות חז"ל קוראים לו גלות וגאולה, חומש הפקודים תכף, נחכה. ויקרא, תורת כהנים. כללות שבתורת כהנים, אין כללות שבויקרא, במשנה לא כתוב כללות שבויקרא, כללות שבתורת כהנים, נדלק תכף על במדבר, דברים, מה, משנה תורה, ברור, במדבר, מה פתאום חומש המפקדים, מה, היו שני מפקדים, לא, אז מה, בגלל שהיו שני מפקדים, היו שם דברים כל כך חשובים, כל כך זהו, חטאים, חטא מרגלים, חטא קורח, בלק, יש דברים כל כך חשובים, מה לקחו דווקא את הפקודים, אומר הנציב, דרך כלל, אני מציע לכם, עכשיו גומרים, השבת גומרים ספר ויחי, פרשת ויחי, ספר בראשית, תדעו לכם שלנציב יש הקדמה לכל ספר, מאוד חשובה, הקדמה לכל ספר, שבה הוא מסביר את השם של חז"ל. למה חז"ל קראו לבראשית, ספר זה, למה? אז ככה נציב מבריך, כי הפקודים, שני המפקדים שהיו בפרשת במדבר, בפרשת פנחס, הם לא סתם מפקדים. הם שני מפקדים שמראים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל שהשתנתה בין דור המדבר לבין דור באי הארץ. פרשת במדבר הם נכנסו למדבר, אז ההנהגה הייתה, הוא קורא לזה הנהגה תפארת, תפארת מעל הטבע, עטופים ענני כבוד, אין מלחמות, מן יורד להם, לא צריכים לעבוד, לא צריכים שום דבר, משה תורה שבכתב, יורד הכל מהשמיים ככה. פרשת פנחס זה לפני הכניסה לארץ, זה 40 שנה יותר מאוחר. כי תבואו אל הארץ, ונתתם, תתחילו לעבוד, וללמד ניהודה קשת, אסדר, תתחילו לעשות צבא, תתחילו להילחם, תתחילו זה, מה שבמדבר היה ענני כבוד, לא צריכים בכלל להילחם.
כמובן, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, את הפרנסה הקדוש ברוך הוא, ואת הצבא הקדוש ברוך הוא, אבל בארץ ישראל אתם צריכים לעשות, זה שני הנהגות שונות, זה הנהגה ניסית וזה הנהגה טבעית. עכשיו תסתכלו טוב, מי קודם למי במניינים האלה? במניין של ספר במדבר, אפרים קודם, כי המניין של פרשת במדבר הוא בצורה רוחנית, בהנהגה תפארת, בהנהגה מעל הטבע, אז אפרים קודם. אבל בפרשת פנחס שנכנסים לארץ, שם החליפו את הסדר. מה פתאום החליפו את הסדר? מפרשים תמאים ולא יודעים. מה פתאום החליפו את הסדר? שם המנשה קודם. אומר הנציב, זה מצוין, כי מנשה נשאר הבחור. עוד הערה אחת אני אגיד לכם. כתוב בפרשת השבוע, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. מי אמר לו? מה? שליח, פירוש אחד, אבל רש"י אומר אפרים. למה? כי אפרים היה חברותה שלו, אפרים היה חברותה של יוסף, שהיה צריך ללמוד עם יעקב, הוא היה חברותה שלו. על אפרים כתוב שהוא היה ראש ישיבה, זה היה אפרים. אבל כשהיה צריך מישהו שיודע שפות, מישהו שלמד שפות בקמברידג' או באוקספורד, מי למד שפות, מי ידע, מה? מנשה, הוא היה, יש עוד מדרש יפה, מליץ, ככה שיאמר, זה היה מנשה. יש עוד מדרש יפה, כתוב שבוויכוח בין יוסף ליהודה, ואחד הזהו, יהודה רכה. ככה נתן מכה ביתה בקרקע, נזדעזע ארץ מצרים כתוב. אמר מנשה, אמר יוסף למנשה, תיתן לו תשובה. אז מנשה גם כן, רכה, גם כן אמר יהודה, ביתה זו, מבית אבי אבא. אז הוא, רואים שמנשה, טוב, קיצור. אני, אז זאת נקודה אחת, שמנשה נשאר הבחור לעניינים הגשמיים, ואפרים מוקדם לעניינים הרוחים. הנחה שנייה שמקדים הנציב היא יד ורגל. הרגל מציינת את הדברים הגשמיים והיד מציינת את הדברים הרוחניים. הרגל נמצאת על הארץ, נמצאת על הארציות וקשורה לחלק התחתון של הגוף ששם יש דברים נו, והיד היא ליד הלב. תראו, למשל כשאני מדבר על הראש והיד, למשל בתפילין, אז הראש זה רוחני והיד זה יותר מעשי. אבל יד ורגל זה ככה. אתם יודעים, הנה רואים שהיד זה המעשה. נכון, ביחס לראש אז היד זה המעשה, אבל ביחס לרגל היד זה רוחני, טוב. עכשיו בואו ניגש לפרשה. אומר הנציב, אתם יודעים למה לא החליפו את המקומות? פשוט מאוד. כי אם היה מחליף את המקומות, אז מנשה היה מקבל לא רק את יד שמאל, הוא היה מקבל גם את רגל שמאל. מבחינת הרגל הוא לא היה צריך לקבל רגל שמאל, מבחינת הרגל הוא היה צריך לקבל רגל ימין. לכן הוא לא יכול להחליף, לכן מה הוא צריך לעשות? סיכל את ידיו, למה? כי מנשה הבכור, כי לעניינים הגשמיים, מנשה נשאר הבכור, אז מנשה היה צריך להישאר ליד רגל ימין, לכן לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך לסכל את הרגליים, זה יותר קשה, וגם אולי נשים את זה על הראש של קיצר, אז לכן סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור, כך אומר הנציב, הנציב ממש נפלא. נכון? כיוון שאפרים היה צריך טוב. אז עכשיו בואו ניגש לשאלה הראשונה ששאלתי. נו, הולכים לברך ילד יהודי. מה צריך לברך יהודי? בגשמיות או ברוחניות? מה צריך לברך אותו? שיהיה עשיר, שיהיה בריון, שיהיה חזק, שיהיה יפה. מה אתם רוצים? עוד צריך לברך אותו? שיהיה צדי, שהוא יגמור ש"ס כל שנה. שהוא יהיה כמו רבנו יונה, כמו מסילת ישרים. מה אתם חושבים צריך לברך יהודי? מה? גם וגם. למה? הדברים הגשמיים חשובים? זה חשוב למשל, חשוב לפי דעתך שבחור ישיבה יהיה בריון? שיהיה לו שרירים כמו טרזן, כמו אני יודע מה, אתם לא יודעים מה זה טרזן. מה? לא נח נח. למשל, חשוב שלאדם יהיה הרבה כסף? חשוב שלאדם הרבה כסף. פעם בא ביקר ביבנה, פעם בא בחור, זה הרבה שאני שאל אותי, יש לו שני הצעות של שידוך. הבחורות נראות אותו דבר, מה שהוא שמע עליהם, אותו נפגש. למדו אפילו באותו מוסד, אבל כמו איפה, קיצר, קיצר. אחת באה בבית מאוד מאוד עשיר. זה חיסרון או יתרון? מה אתם חושבים?
טוב, בואו נעזוב את השאלה הזאת. על כל פעם, מה אתם אומרים? שאושר זה דבר חשוב? מה? טוב, אז אני אגיד לכם מה הגאון מווילנה חושב. הגאון מווילנה שואל, כתוב שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם ותתעלל. אז כבר יש לכם תשובה ממשלי, שחן ויופי זה זיפט, זה פיכס, לא צריך את זה. של הגאון מווילנה, אם לא צריך את זה, למה התורה כותבת, רחל הייתה יפת אור ויפת מראה? למה כתוב על שרה? למה כתוב על רבקה? למה כתוב על כל אמהות שהן היו יפות? אם זה פיכס איכס, מה אתה צריך את זה? אומר הגאון מווילנה, לא נכון! אומר הגאון מווילנה, שקר החן והבל היופי כשאין יראת השם, אבל כשיש יראת השם, אז שקר, אז יופי וכן הם דרכים בעבודת השם. כשיש יראת השם, אז חן ויופי זה דבר חשוב. מה שכתוב שקר החן והבל היופי, זה כשאין יראת השם. וכך הוא מסביר, יש פסוק בירמיהו, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידו האותי. אומר הגאון מווילנה, כשאין השכל בידו האותי, אז באמת, אז הוא אומר, עושר זה כלום, אוי ואבוי, למישהו עשיר ואין לו יראת שמיים. אם העושר הזה הוא נכנס לסמים, לזנועת שלות, אוי ואבוי למישהו שהוא שלוב, יש לו כוח פיזי, אם אין לו מוסר, אם אין לו יראת שמיים, הוא לא יודע איפה להפעיל את זה. אומר הגאון מווילנה, אבל כשיש יראת השם, כשיש יראת השם, אז יתהלל השם באושרו, הוא יודע מה לעשות עם הכסף, לתרום לישיבות, לתרום לגמחים, לאברכים, לדברים של מצווה. כשיש יראת השם, זה חשוב שיהיה לאדם כוח. תראו לעצמכם שפתאום צריך להעביר כיסאות, להעביר שולחנות. אם אדם נמלא מאוד, לא, אני אעזור, אני אעשה. אם רואים מישהו סוחב סלים, הולכים לעזור לו, צריך, צריך, זה טוב שיש כוח. כך אומר הגאון. לכן באמת צריך לדעת, אנחנו מברכים יהודי לא רק באפרים, אלא אנחנו מברכים יהודי גם במנשה. אבל, תקשיבו טוב. אני רוצה שתגידו לי, המספר 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, כמה זה? 0. אם אני שם 1 לפני האפסים, וואו, אז כל 0, כל 0 זה נהיה משהו. אז ה-0 הראשון זה 10, ה-0 השני זה 100, 1,000, 10,000, 100,000, מיליון. אז כל 0 נהפך, זה קהלת. הבל הבלים אמר קהלת, חן אפס, הבל הבלים, עושר אפס, חוכמה אפס, אפס, אפס. סוף דבר, אומר קהלת, הפסוק האחרון, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. זאת אומרת, כשיש אחד, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אז כל אפס פתאום מקבל משמעות. אז שכל זה דבר חשוב מאוד, מי שיש לו שכל, ויש לו, הוא יודע שצריך שכל, הוא צריך להשפיע ברש"י ותוספות. מי שיש לו כסף, ויש לו, אז זה שלמה לא אמר אבל הבנים, מי שיש לו יראת השם, יופי, מצוין שיש לו כסף, חשוב שיהיה לו כסף. צריך לברך יהודי גם במנשה וגם באפרים, אבל, תקשיבו טוב למספר הזה, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. כל האפסים שלפני האחד, אפס. האפסים שאחרי האחד, זה הפסוק. משמחה אלוקים, כאפריים וכמנשה. באמת, צריך לברך יהיה יהודי, יפה מאוד אמרת. לא רק באפריים, צריך לברך יהיה יהודי גם במנשה. בטח, שלו כוח, כוח, בריאון, שדרך אגב כתוב על משה רבנו שהוא היה חכם גיבור ועשיר, אמנם הרמב״ם אומר במידות איזה גיבור כבש תצרו, איזה עשיר שמח בחלקו, אבל מהגמרא לא משמע כך, מהגמרא משמע שהוא היה חכם גיבור ועשיר גיבור, כי הגמרא אומר שהוא היה גיבור שהרים את המשכן והוא היה עשיר מהלוחות, זה בדולרים, זה היום דולר טוב, לא יודע, לא יודע איך להגיד, בקיצור היה בכסף והוא היה בריאון והרמת משקולות, כן, משה רבנו ככה, זהו. ישמחה אלוקים כפריים וכם נשים. מתי? וישם את אפרים, זאת ההדגשה של התורה. התורה מדגישה, וישם את אפרים, זה לא סתם, זה כל השיחה, כל השיעור שנתתי, וישם את אפרים לפני מנשים. מתי הברכה של מנשה היא טובה? מתי הברכה של מנשה היא חשובה? כשבא אחרי האחד. שקודם כל יש ליהודי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שקודם כל יש לבחורה אישה יראת השם. אז חן ויופי זה דבר חשוב. כשיש השכל בידו אותי, אז גם כוח זה חשוב וגם כסף זה חשוב. לכן אנחנו אומרים, משמחה אלוקים כפריים וכמנשה, אבל התורה לא מסתפקת בזה, אלא התורה מדגישה, וישם את אפרים לפני מנשה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.